הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק ה-50 מהלכות שבועות. בפרק זה מדבר הרמב״ם על גדרי חיוב השבועות, בעיקר של שבועת שווא. בתחילת הפרק הוא מדבר על מי שנשבע שאחרים יעשו או לא יעשו מעשה, לאחר מכן על שבועה על דברים אסורים או שאינם ראויים לאכילה, שבועה על קיום מצווה או ביטולה, והרמב״ם מסיים במקרים שונים שבהם חייבים או פטורים משום שבועת שווא. פותח הרמב״ם בהלכה א', מי שנשבע שזרק איש פלוני צרור אבנים לים והוא באמת לא זרק, או שנשבע שלא זרק פלוני צרור לים והוא באמת זרק, הרי זה הנשבע חייב בשבועת ביטוי. ומכיוון שהוא נשבע לשקר, הפך המציאות שקרתה, הרי הוא עבר על איסור שבועת ביטוי שנאמר בה בפרשת ויקרא, או נפש כי תשבע לבטא בשפתיים. ואף על פי שאינו שצורת שבועת זו איננה קיימת בלהבאה, שהרי אינו יכול להישבע לעתיד שיזרוק או שלא יזרוק איש פלוני צרור לים, שהרי הוא איננו יכול לקבוע בשבועתו בנוגע למעשיו של אדם אחר, דרק בנוגע לעצמו הוא יכול להישבע בעתיד שהוא יעשה או שלא יעשה, שאז מוטל עליו לקיים את שבועתו. מכל מקום, אף שאינו יכול להישבע שבועה כזו בנוגע לעתיד, הרי הוא יכול להישבע שבועה כזו בנוגע לעבר, שזרק איש פלוני צרור לים או שלא זרק, ובאם הוא נשבע לשקר, הרי הוא מחויב בשבועת ביטוי. שהרי בנוגע לעבר, אין זה משנה אם הוא נשבע שמישהו אחר עשה או לא עשה פעולה, או שהוא עצמו עשה או לא עשה פעולה, דהחיוב הוא שבשעת השבועה הוא יישבע באמת בנוגע למה שכבר נעשה, ושלא יישבע לשקר, ואין זה משנה אם מי שכבר עשה הוא הנשבע עצמו או מישהו אחר. ואם כן, אף שבנוגע לאדם עצמו, הרי שבועת הביטוי היא קיימת הן בנוגע לעתיד והן בנוגע לעבר, הרי בנוגע למעשיהם של אחרים, אף שאין השבועה יכולה להתקיים בנוגע לעתיד, הרי היא חלה בנוגע לעבר. וכל מי שנשבע על אחרים שיעשו בעתיד כך וכך או שלא יעשו, אפילו היו אלו שנשבע עליהם בניו או אשתו, אינו חייב בשבועת ביטוי, שהרי אין בידו לא לקיים שיעשו כפי שנשבע ולא לבטל שלא יעשו כפי שנשבע. וכאשר אין הדבר תלוי בידו, לא חל לדין של שבועת ביטוי, שגדרה הוא שכאשר נשבע לעשות או שלא לעשות דבר מסוים, הרי הוא מחויב למלא את שבועתו. ואף אם נשבע בנוגע לבנו הקטן שיעשה דברים מסוימים שבידו לכפותו לעשות, כן? אין זה בגדר שבועת ביטוי, כיוון שאם כפה הוא נמצא שבנו עשה כדבריו שלא מרצונו, ואין בכך קיום השבועה, שהרי שבועתו היא שבנו יעשה כן מרצונו. הוא מקין אותו את הנשבע לעתיד בנוגע לאחרים, מכת מרדות מלכות מדרבנן, אף באם האחרים למעשה יקיימו את השבועה, שהרי כאשר נשבע אין בידו לקיים שבועה זו, שהרי אין הדבר תלוי בו האם השבועה תתקיים שאין הוא יכול לקבוע לאחרים לקיימה, ונמצא שגורם למעין שבועת שווא, שהרי הנשבע על דבר שאין בכוחו לעשותו, כמו הנשבע שלא ישן שלושה ימים, הרי זו שבועת שווא, ולפיכך כנסו חכמים במכת מרדות. אלא שהרמב״ם שואל על כך בהלכה ב', מדוע הוא רק מקבל מכת מרדות מכיוון שהוא גורם לשבועת שווא, ולמה אינו לוקה מן התורה משום שבועת שווא ממש? שכך הוא הדין בנשבע שבועה שאינו יכול לקיימה, כמבואר בפרק ראשון. מבאר הרמב״ם שזהו משום שהרי אפשר לאותן אחרים שישמעו ממנו, דהיינו שהם יסכימו לשמוע בקולו ולקיים את שבועתו, ותתקיים שבועתו. ונמצא כשמטרין בו העדים בעת שנשבע, שהם מטרין בו כאשר הוא נשבע בנוגע לאחרים שיעשו או שלא יעשו, ואומרים לו שזוהי שבועת שווא, הרי התראתם היא התראת ספק, שהרי ייתכן שאחרים יעשו כדבריו ושבועתו לא תהיה שבועת שווא. והכלל הוא שאין לוקין עליה להתראת ספק, אלא אם כן היה עליו שנאמר בה מפורש בתורה שהוא נאמר גם באופן של ספק. וכמו שהתבהר בהלכות סנהדרין, במקרה של לאו הניתק לעשה, שבמקרה שבטלה האפשרות לקיים את העשה, הרי הוא לוקה על הלאו, אף שבשעה שיתרו בו זו הייתה התראת ספק, משום שלא היה הדבר בטוח שלא יקיים את העשה. ומכיוון שכן הוא בכל עובר עליו שלא תגזול, ומפורש בתורה עליו שלא תגזול גם באופן כזה, הרי שלוקים גם בהתראת ספק. וכן הוא גם בנשבע להבא בנוגע לעצמו, שמפורש בתורה ונפש כי תשבע להרע או להיטיב, שלעולם היא התראת ספק, שהרי יכול יכול להישאל על שבועתו, ומכל מקום נאמר בתורה בפירוש את עליו, ולפיכך לוקה עליו זה גם במקרה של התראת ספק, וכמו שנתפרש ברמב״ם בפרק הקודם, שכאשר נשבע שלא יאכל את הכיכר הגדולה אם יאכל את הקטנה, ואכל את הגדולה ולאחר מכן אכל את הקטנה, הרי הוא חייב על אכילת הגדולה, אף שבשעה שאכל את הגדולה יתרו בו התראת ספק, שהרי עדיין לא נתקיים התנאי. ממשיך הרמב״ם, ואומנם אין אותן אחרים שנשבע עליהם שיעשו, נזקקין לקיים את דברי זה הנשבע, כדי שלא תהיה שבועתו שבועת שווא, אלא אם כן ענו אחרי שבועתו אמן, וכמו שביארנו בפרק שני, שכאשר הוא עונה אמן נחשב הדבר כאילו הוא נשבע בעצמו. ומכל מקום כותב הרמב״ם בהלכה ג' שאם אותם שנשבע עליהם שיעשו דבר מסוים, אף כאשר הם לא ענו אמן, בכל אופן הם קיימו את דבריו שעשו כפי שנשבע, הרי אילו משובחין, שלא הרגילו, דיינו שלא גרמו לנשבע להוציא שבועה לשווא, שהרי באם הם לא קיימו את שבועתו, הרי הוא נשבע שבועת שווא, דרק מלכות הוא איננו מקבל, משום שהייתה לו התראת ספק, אך הוא עבר על איסור דאורייתא של שבועת שווא, ולפיכך אף שלא חלה עליהם חובה לקיים את שבועתו, שהרי הוא לא נשבע מדעתם, אם עשו כן, הרי זה משובח. המשיך הרמב״ם בהלכה ד' במה דברים אמורים שכאשר אדם נשבע בנוגע לאחרים אין הם חייבים לקיים את שבועתו, זהו רק באופן שנשבע על דבר שאינו ברשותו, כגון שנשבע ראובן על שמעון שלא ילך למקום אחר לסחור בסחורה או שלא יאכל בשר וכיוצא בזה. אבל אם נשבע ראובן שלא ייכנס שמעון בביתו, דיינו לביתו של ראובן, ושלא יענה שמעון מנכסיו של ראובן הנשבע, ועבר שמעון על שבועתו של ראובן ונכנס לביתו של ראובן ונהנה מנכסיו שלא מדעת ראובן, דיינו בניגוד לרצונו, הרי ראובן פטור משבועת ביטוי, שהרי הוא אנוס, שהרי שמעון עשה זאת שלא מדעתו של ראובן, ושמעון חייב, שהרי עבר על דבר האסור לו לעשותו. והטעם שבמקרה זה יכול ראובן להכיל איסורים על שמעון, ומשום שלא נשבע זה ראובן אלא על דבר שהוא ברשותו, ומכיוון שהוא נשבע בנוגע לממון שלו, הרי יש בכוחו להטעם טיל איסור בנוגע לממונו אף על אחרים. וכן כל כך יוצא בזה שכאשר הוא נשבע על ממונו בנוגע לאחרים, יש בכוחו להכיל את האיסור עליהם. הלכה ה' ימר שבועה שלא אוכל שהוא נאסר בין באכילה ובין בשתייה, שהשתייה בכלל אכילה היא, ואכל אוכלין שאינן ראויים לאכילה, ושתה משקין שאינן ראויים לשתייה, הרי הוא פטור, שאין מאכלים ומשקים אלו בכלל אכילה, שהנשבע שלא אוכל הרי בפשטות הוא נתקבל כוון לדברים הראויים לאכילה ולשתייה. ואם נשבע שלא אוכל ואכל דברים האסורים מן התורה באכילה, כגון שאכל כזית מנבלות וטרפות או שקצים ורמסים האסורים באכילה, פטור משום שבועת ביטוי, וחייב רק משום האיסור לאכול את אותם האכלות האסורים. דאף שאין חל כאן הכלל שאין שבועה חל על שבועה, שהרי על הנבלות, הטרפות, השקצים והרמסים הוא כבר מושבע ועומד מהר סיני שלא לאוכלם, משום שבמקרה זה שנשבע שלא יאכל שום מאכל, הרי זהו איסור כולל, שעל ידי שבועה זו נאסרו עליו גם הדברים המותרים, ולפיכך נוסף איסור השבועה גם על הדברים האסורים. מבאר הרן שמכל מקום, כאשר אדם נשבע שלא יאכל, הוא מתכוון בשבועתו לדברים המותרים, שרי את הדברים האסורים הוא בלאו הכי לא יאכל. ומדברי הרמב״ם ואכל דברים האסורים מן התורה, מדייק הרדב"ז שאם אכל דברים האסורים מדרבנן, הרי הוא חייב משום שבועת ביטוי, ועל פי הנ"ל צריך לומר שמי שנשבע שלא יאכל, מתכוון בשבועתו גם לדברים האסורים מדרבנן, דבלא שבועתו, ייתכן שהיה אוכלם. ואם אמר שבועה שאוכל, ואכל אוכלין שאינן ראויים לאכילה, ושתה משקין שאינן ראויים לשתייה, או שאכל נבלות וטרפות וכיוצא בהן מאכלות האסורים מהתורה, פטור משבועת ביטוי, שהרי יצא ידי חובת האכילה שנשבע לאכול, ואף שאכל דברים שאינם ראויים לאכילה או שאסורים באכילה, הרי מאחר שאין חשובים אצלו, שהרי הוא אוכל אותם, הרי אכילתם אצלו שמה אכילה. ומכיוון שנשבע שיוכל, והיה בדעתו לקיים את שבועתו, הרי אף כאשר הוא אוכל דברים שאינם ראויים או אסורים, על ידי שאוכלם מחשיבם ויוצא בהם ידי חובת השבועה. ואתה בהלכה וב מבאר הרמב״ם את הדין כאשר הוא נשבע על העבר. אמר שבועה שלא אכלתי, כאשר הוא אכל דברים שאינן ראויים לאכילה, או נבלות וטרפות האסורים באכילה, חייב משום שבועת ביטוי שהוא נשבע לשקר, שערי אכילתן שמה אכילה, שכבר הן חשובים אצלו, שערי אכלן, שבשעה שאכלם עדיין לא נשבע שלא לאכול, אלא הוא אכלם לשם אכילה, ועל ידי כך החשיבם לאוכל. אבל במקרה המבואר בעל הלכה הקודמת, בלהבא שנשבע שלא יאכל ונקרא מקרה והחלן לאוכלים שאינם ראויים או מאכלות אסורים, אינה נחשבת לאכילה כמו שביארנו שהרי הוא נשבע שלא יאכל ואין הוא רוצה לעבור על שבועתו, אך מכיוון שהוא נאסר בכל המאכלות בלית ברירה הוא אכל את המאכלות הללו דווקא משום שאין הם חשובים למאכלים ואין הוא מחשיב את אכילתן לאכילה, ולפיכך אין זה נחשב שעבר על שבועתו שלא יאכל והוא פתור. הלכה זין, אמר שבועה שלא אוכל כלשהו מנבלות וטרפות, ואכל מנבלות וטרפות בפחות משיעור כזית, חייב בשבועה משום שבועת ביטוי, שרי אינו מושבע ועומד על חצי שיעור מהר סיני. דבאים נשבע שלא יאכל כזית מנבלות וטרפות, הרי אין שבועתו חלה, שרי הוא כבר מושבע על כך מהר סיני שלא לאכול כזית מנבלות וטרפות, ואין שבועה חלה על שבועה, אך כאשר הוא נשבע שלא יאכל כלשהו מנבלות וטרפות, הרי על אכילה של פחות מכזית חלה שבועתו זו, שרי אינו מושבע שלא לאכול חצי שיעור מנבלות וטרפות מהר סיני. ואף שחצי שיעור אסור מן התורה, מבאר הרדב"ז זה מכיוון שאין זה מפורש בתורה, אלא לומדים זאת מריבוי שנאמר כל חלב, הרי על כך לא הייתה שבועה מהר סיני. הלכה ח', אמר שבועה שאוכל פחות מכזית נבלה וטרפה, חייב בשבועה שהוא מחויב מדין שבועת ביטוי לקיים את מה שנשבע ולאכול פחות מכזית נבלות וטרפות. דאף שאין שבועה חלה לבטל את המצווה, מכל מקום מכיוון שעל חצי שיעור איננו מושבע מהר סיני, הרי חלה עליו השבועה, וממילא הוא צריך לאכול פחות מכזית נבלה וטרפה כדי שלא יעבור על שבועתו. דעדיף שיוכל ויעבור על איסור חצי שיעור, שהוא איסור קל יותר מכיוון שאינו מפורש בתורה, מאשר לא יוכל ובכך יעבור על שבועתו, שזהו איסור חמור יותר מכיוון שהוא מפורש בתורה. ואם אמר שבועה שלא אוכל אפר וכיוצא בו, דהיינו דברים דומים לאפר מדברים שאינן ראויים לאכילה, הרי אם אכל כזית חייב. דאף שהאפר איננו בכלל המאכלים, מכל מקום מכיוון שזו הייתה שבועתו שלא לאכול אפר, הרי באם הוא אכל אפר הוא עבר על שבועתו, ולפיכך כאשר הוא אכל כזית אפר הוא בוודאי חייב. אך אם אכל פחות מכזית אפר, הרי זה ספק שמה התחייב אפילו בכלשהו שהוא אכל מעט מאוד אפר, מפני שאין דבר זה שנשבע עליו דרכו לאכילה כדי להצריכו שיעור. דהכלל הוא ששיעור האכילה הוא בכזית, אך להכניס אפר בפה ולבלוע אותו אין זה נחשב לאכילה כלל, ולפיכך אף שנשבע שלא יעשה זאת ומשום כך כאשר הוא עושה זאת הוא חייב, הרי אין שייך בדבר זה שיעור כזית. אך הצד השני הוא שמכיוון שאמר שלא אוכל אפר, שהוא ישתמש במינוח של אכילה, הרי בדעתו לשיעור אכילה שהוא בכזית. הלכה ט', וכן הנשבע שלא לאכול חרצן, דהיינו גרעין הענב, ואכל ממנו פחות מכזית, הרי זה ספק. דיש צד לומר שכיוון שאין החרצן נאכל בפני עצמו, הוא איננו כשאר המאכלים, ודעתו לאוסרו אף בכלשהו, או שמכיוון שהחרצן נאכל ביחד עם הענב, הרי הוא בדעתו כשאר המאכלים ושיעורו בכזית. ואם היה הנשבע שלא לאכול חרצן נזיר, שהוא אסור בחרצן, כמפורש בתורה בפרשת נסום, מחרצנים ועד זג לא יאכל, ושיעור איסורו הוא בכזית, משום שנאמר בו מחרצנים עד זג לא יאכל, ושיעור אכילה בכל התורה הוא בכזית. ואכל הנזיר ממנו מהחרצן פחות מכזית, הרי באופן זה אין להסתפק, ובוודאי אינו חייב בשבועת ביטוי, שרי אין דעתו בשבועתו שלא לאכול חרצן, אלא על שיעור כזית שהוא מושבע עליו משום נזירותו, שהוא רצה לחזק את איסור הנזיר שלו, שיזהר שלא לאכול אף את החרצנים, ולפיכך הוסיף שבועה על איסורו, ולפיכך כאשר הוא אכל פחות מכזית חרצן, אין זה בכלל מה שנשבע עליו, ולפיכך, שהטעם שאין שבועת נזיר חלה על פחות מכזית חרצן, משום שאנו אומרים שאין דעתו אלא על כזית שהוא מוזר עליו, ואף מי שאינו נזיר שנשבע שלא לאכול חרצן, הרי זה ספק משום שייתכן שבדעתו לאסור רק כזית חרצן, הרי באים פירש הנזיר או כל אדם אחר ואמר שבועה שלא אוכל חרצן אחד, והאכלו חייב משום שבועת ביטוי, שהרי כאן הוא גילה את דעתו בפירוש שהוא מכיל את השבועה אף על פחות מקשיו. ואף בנזיר שהוא מושבע ועומד מהר סיני שלא לאכול חרצנים, הרי כפי שנתבאר השבועה היא רק על כזית, אך בפחות מכזית, אף שהוא אסור מן התורה, מכיוון שאיננו מפורש בתורה, איננו בכלל השבועה שהוא מושבע על כך מהר סיני, ולפיכך חלה עליו דין שבועת ביטוי. הלכה יהוד, מי שאמר שבועה שלא אוכל תמרים שהם דברים המותרים באכילה, ונבלות וטרפות שהם דברים האסורים באכילה, שכלל בשבועה אחת אין את הדברים המותרים ואין את הדברים האסורים, ואכל כזית נבלה או טרפה, הרי הוא חייב מלבד האיסור של נבלה או טרפה, אף משום שבועת ביטוי, ואף שנתבאר בהלכה שכאשר הוא נשבע שלא יאכל, ואכל נבלות וטרפות, הוא פטור עליהם משום שבועת ביטוי, מכיוון שהוא מושבע ועומד עליהם סיני שלא לאוכלם, ולפיכך אין שבועתו שלא לאוכלם חלה עליהם משום שאין שבועה חלה על שבועה. הרי במקרה זה הוא כלל בשבועתו את הדברים האסורים באכילה, הנבלות או הטרפות, עם הדברים המותרים שהם התמרים, ומתוך שחלה השבועה על התמרים, חלה השבועה גם על הדברים האסורים שהם הנבלות והטרפות, ולפיכך הוא חייב עליהם כשאכלם אף משום שבועת ביטוי. וכמו שביארנו בפרק רביעי, שכאשר הוא נשבע על דבר שאין השבועה יכולה לחול עליו, יחד עם דבר שהשבועה יכולה לחול עליו, הרי מתוך שהיא חלה על הדבר המותר, היא חלה אף על הדבר האסור. ובמקרה זה, אין צריך שיוכל הן תמרים והן נבלה או טרפה כדי להתחייב על שבועתו, מכיוון שפירט כל מין בפני עצמו, ולא נשבע שלא אוכל תמרים ונבלות כאחת. ממשיך הרמב״ם בהלכה י"א, אבל אם נשבע שלא יאכל נבלה וטרפה, שנשבע שלא לאכול רק את הדבר האסור עליו מן התורה, וכיוצא בהן מדברים האסורים, הרי בין אם הוא אכל נבלות וטרפות והוא עבר על שבועתו, ובין אם לא אכל והוא קיים את שבועתו, אין כאן חיוב שבועה כלל, שהוא לא עבר על שום איסור שבועה, לא על שבועת ביטוי, כאשר הוא נשבע שלא לאכול ואכל שלא קיים את שבועתו, משום שאין שבועה חלה על שבועה, והרי הוא כבר מושבע ועומד מהר סיני שלא לאכול נבלות וטרפות, ולא על שבועת שב, משום שבידו לקיים את שבועתו ולא לאכול את האיסור. הלכה י"ב, ואם נשבע שיוכל נבלה וטרפה ומאכלים כיוצא בהן האסורים עליו מאיסורי התורה, הרי זה לוקה משום שבועת שב, בין אם אכל וקיים את שבועתו ובין אם לא אכל ועבר על שבועתו. דמכיוון שהוא מוזר מהתורה שלא לעשות דבר זה, הרי לא חלה עליו השבועה לכתחילה לעבור על האיסור, ולפיכך בין אם הוא אכל ובין אם לא אכל, אין הוא עובר על שבועת ביטוי, ומשום כך הוא עובר על שבועת שב, דהרי הוא נשבע בשם השם לחינם. ומדברי הרמב״ם נראה שרק כאשר נשבע לעבור על איסורי תורה אין השבועה חלה, אך אם נשבע לעבור על איסורים דרבנן חלה שבועתו. הלכה י"ג, אמר שבועה שאוכל כיכר זו, ולאחר מכן אמר שבועה שלא אוכלנה, הרי השבועה השנייה שבועת שב, שהרי מצווה עליו לאוכלה מחמת השבועה הראשונה, ולפיכך לא חלה עליו השבועה השנייה שנשבע שלא יוכלנה, שהרי זה כנשבע לעבור על איסור תורה, ומכיוון שאין בידו לקיים את שבועתו השנייה, הרי הוא לוקה על השבועה השנייה משום שבועת שב, בין אכל ועבר על שבועתו השנייה, ובין אם לא אכל וקיים את שבועתו או השנייה, משום שהשבועה עצמה היא שבועת שב, שהרי לא חלה כלל. ואם לא אכלה, חייב אף בשבועת ביטוי, משום השבועה הראשונה שנשבע שיוכלנה ועבר על שבועתו. ממשיך הרמב״ם בהלכה י"ה, שכך הוא הדין גם במקרה הפוך, שאמר תחילה שבועה שלא אוכל כיכר זו, ואחר כך הוסיף שבועה שאוכלנה, הרי מאחר שנשבע תחילה שלא יאכל כיכר זו, הרי היא אסורה עליו, ושוב לא חלה השבועה השנייה שנשבע שיוכלנה, שהרי הוא נשבע לעבור על האיסור, ולפיכך שבועתו השנייה היא שבועת שב, שהרי אין בידו לקיימה, דהרי כיכר זו אסורה עליו לאוכלה, משום שבועתו הראשונה, ולוקה על שבועה השנייה זו משום שבועת שב, בין אכלה את הכיכר ובין לא אכלה, שהרי עצם השבועה היא כבר שבועת שב, ובאם אכלה לוקה אף משום שבועת ביטוי, שהרי שבועתו הראשונה שנשבע שלא יאכל כיכר זו חלה, ובאם הוא אכל את הכיכר הוא עובר אף על שבועה זו. וזאת מעבר לכך ששבועתו השנייה היא בכל מקרה שבועת שווא. וכן כל הנשבע לבטל את המצווה ולא ביטל, דהיינו שעבר על שבועתו וקיים את המצווה, פטור משום שבועת ביטוי, שהרי אין שבועת הביטוי חלה לבטל את המצווה שהוא מושבע ועומד לקיימה מהר סיני. ולוקם משום שבועת שווא, שהרי אין שבועתו חלה והוא נשבע בשם השם לשווא. ועושה את המצווה שנשבע לבטלה, שמוטל עליו לקיים את המצווה, שהרי כאמור לא חלה עליו שבועת הביטוי המחייבת אותו לבטל את המצווה, ובכל מקרה, בין אם הוא יקיים את המצווה ובין אם לאו, הוא כבר עבר משום שבועת שווא, בעצם שבועתו לבטל את המצווה, ונותר עליו החיוב לקיים את המצווה, ואין שום דבר המונו מכך. הלכת את וו, כיצד הוא המקרה של הנשבע שלא לקיים את המצווה, כגון שנשבע שלא יעשה סוכה, ושלא ילבש תפילין, ושלא ייתן צדקה, וכן הנשבע לחברו שלא העיד לך עדות זו שאני יודע, שאדם היודע עדות מסוימת לחברו, מצווה עליו לבוא לבית הדין ולהעידה, והרי זו שבועה לבטל את המצווה. או שנשבע שלא העיד לך אם העיד לך עדות, הרי זה בכל האופנים הללו מחויב לקיים את המצווה, לעשות סוכה, ללבוש תפילין, לתת צדקה ולהעיד לחברו, משום שלא חל כאן דין שבועת ביטוי המחייבו לקיים את שבועתו, שהרי הוא מושבע ועומד לקיים את המצוות מהר סיני, והרי זה לוקה משום שבועת שווא, שהרי אין בידו לקיים את שבועתו, לבטל את המצווה, ואף בשני המקרים האחרונים, שלא לבוא להעיד לחברו מפני שהוא מצווה להעיד את העדות שהוא יודע. וכן האומר לחברו שבועה שלא ידע לך עדות, הרי זו שבועת שווא, דאף שאין זו מצווה לדעת עדות אלא רק להעיד כאשר הוא יודע, מכל מקום זו שבועת שווא שהרי אין בידו של הנשבע שלא ידע לו עדות, שאין הדבר תלוי בו, שהרי ייתכן שידע לו עדות בעתיד. וכן כל כיוצא בזה שנשבע על דבר שאיננו תלוי בו אם יתקיים, הרי זו שבועת שווא. הלכת את זין, נשבע לקיים את המצווה ולא קיים, פטור משבועת ביטוי. כיצד? כגון שנשבע שיעשה לולב, דהיינו שאיתו לולב, או שיבנה סוכה, או שייתן צדקה לעני, או שיעיד לו לחברו אם ידע לו עדות, ולא עשה לולב וסוכה, ולא נתן צדקה לעני, ולא העיד לחברו, הרי זה פטור משום שבועת ביטוי, שאינו נחשב כעובר על שבועתו לקיים את המצווה, מפני שאין שבועת ביטוי חלה, אלא על דברי הרשות, דבר דברים שאינם חובה על האדם אל הרשות, שאם רצה עושה ואם רצה אינו עושה, כמו הנשבע שלא לאכול כיכר זו או שלא יאכל היום וכדומה, שנאמר בנוגע לשבועת ביטוי בפרשת ויקרא, או נפש כי תשבע לבטא בשפתיים להרע או להיטיב, דהיינו כגון שנשבע שיוכל ויכול להישבע גם שלא לאכול, שהשבועה ישנה בהן ולאו, וזה שייך דווקא בדבר הרשות, אך כאשר הוא נשבע לבטל את המצוות והרי אין שבועתו חלה, כמבואר בהלכות הקודמות, ומכיוון שהשבועה לא תיתכן בהן ולאו, הרי לא נאמר בזה דין שבועת ביטוי, שאף אם נשבע לקיים את המצווה, אין שבועתו חלה. לפיכך, מכיוון שאין שבועת ביטוי חלה אלא על דברי הרשות, הרי כל הנשבע להרע לאחרים פטור משבועת ביטוי, כגון שנשבע שיקה את פלוני, שמפורש בתורה שהדבר אסור, שנאמר בפרשת כי תצא, 40 יקנו לא יוסיף. או שנשבע שיקללנו, שאסור משום שנאמר לא תקלל חרש, או שיגזול ממונו, או שימסרנו ביד הנס, גוי אלים שיפגע בו בממונו, שבכל אופנים אלו הוא פטור משום שבועת ביטוי ואינו מחויב לקיים את שבועתו, דהשבועה לא חלה כלל מפני שהוא מצווה שלא לעשות כן. אומר הרמב"ם מסברה ויראה לי שהוא לוקה באופן זה שנשבע להכות את חברו וכדומה משום שבועת שווא, שרי נשבע על דבר שאין בידו לקיימו. הלכה י"ז נשבע להרע לעצמו, כגון שנשבע שיחבול בעצמו, אף על פי שאינו רשאי לחבול בעצמו, והרי הכלל הוא שכאשר הוא נשבע לעבור על איסור אין שבועתו חלה, מכל מקום במקרה זה השבועה חלה עליו, משום שאין האיסור מפורש בתורה אלא נלמד מדרשה, ואין זה נחשב שהוא מושבע ועומד על כך מהר סיני. ולפיכך אם לא הרע לעצמו כפי שנשבע, חייב משום שבועת ביטוי, שהרי הוא לא קיים את שבועתו להרע לעצמו, וכאמור שבועה זו חלה עליו. אך אם נשבע להיטיב לאחרים הטבע שבידו לעשותה, כגון שנשבע שידבר עליו לשלטון, שידבר עבורו אצל השלטונות כגון שיפטרו ממס וכדומה, או שנשבע שיכבדנו, שיכבד את חברו, הרי השבועה חלה עליו. ולפיכך אם עבר ולא עשה את מה שהוא התחייב בשבועתו להיטיב לאחרים, הרי הוא חייב על כך משום שבועת ביטוי, הלכה י"ח, נשבע שלא יאכל מצה במשך שנה שלמה או במשך שנתיים, הרי זה אסור לאכול מצה גם בלילי הפסח, אף שחלה עליו חובה לאכול מצה בלילה הראשון של פסח. ואם אכל חייב משום שבועת ביטוי, מכיוון שהוא עבר על שבועתו שחלה עליו, ואין אנו אומרים שאין השבועה חלה משום שנשבע לבטל את המצווה, והרי שבועת שב כדין כל נשבע לבטל את המצווה, שהרי לא נשבע שלא יאכל מצה בלילי הפסח בלבד, אלא כלל בשבועתו עיתים שאכילת מצה בהם רשות, שזהו במשך כל השנה חוץ מהלילה הראשון של פסח, עם עת שאכילת מצה בו מצווה, שזהו הלילה הראשון של פסח. ומתוך שחלה השבועה על שאר הימים, שאינו מצווה בהם לאכול מצה, חלה היא גם על לילי הפסח, שהרי הטעם שאין שבועה חלה לבטל את המצווה, ומשום שהוא מושבע לקיים אותה מהר סיני, ולפיכך אין יכולה לחול כלל השבועה לבטל את המצווה, אך כאשר הוא נשבע שלא לאכול מצה במשך שנה או שנתיים, הרי על משך כל ימי השנה חלה השבועה, ומכיוון שכך חלה כבר שבועתו שלא לאכול מצה במשך כל השנה או השנתיים, ונכלל בה גם הזמן שבו הוא מצווה לאכול מצה שהוא ליל הפסח. וכן כל כיוצא בזה, כגון שנשבע שלא ישב בצל סוכה לעולם, שמכיוון שחלה עליו השבועה בנוגע לשאר ימות השנה, הרי חלה עליו אף בנוגע ללילה הראשון של סוכות שבו הוא מחויב לשבת בסוכה, או שנשבע שלא יעלה עליו בגד בעל ארבע כנפות שיש עליו ציציות, אלא שילבשנו ללא ציציות במשך שנה או שנתיים, והשבועה חלה עליו אף שבימים אסור לו לאדם ללבוש בגד בעל ארבע כנפות ללא ציצית, מכיוון שהוא כלל על בשבועתו אף את הלילות שבהם פטורים מציצית ומותר ללבוש בהם בגד בעל ארבע כנפות ללא ציצית. ומכיוון שחלה השבועה על הלילות, חלה היא אף על הימים. הלכה יוטט, נשבע שהניח תפילין היום או לא הניח, שנתעטף בציצית או לא נתעטף, הרי זה שבועת ביטוי לשעבר, דאף ששבועתו היא בנוגע לדבר מצווה, מכל מקום חל עליו דין שבועת ביטוי, כיוון שזה הנשבע רק מגיד דבר שנעשה, מה שכבר קרה, ולא נשבע על המצווה לא לקיימה ולא לבטלה. וכאשר הוא נשבע על דבר שכבר קרה, שהוא קיים מצווה או ביטל מצווה, הרי זה כנשבע על דבר רשות שהוא קיימו או לא קיימו, חלה עליו דין שבועת ביטוי. הלכה חף, נשבע שלא יישן שלושה ימים, או שלא יאכל כלום שבעת ימים, שהדבר כולל שגם לא ישתה במשך שבעת הימים, שרי השתייה בכלל אכילה, וכיוצא בזה שנשבע על דברים שאין באפשרותו לקיימם, ומכיוון שאין שום אפשרות לאדם לקיים את שבועתו, הרי היא שבועת שב. וכפי שנתבאר בפרק ראשון, הרי אין אומרים שיהיה אור זה שנשבע שלא יישן שלושה ימים, עד שיצטער ולא יהיה בו כוח לסבול את עייפותו והוא ירדם, וכן יצום זה שנשבע שלא יאכל שבעת ימים עד שיצטער ולא יהיה בו כוח לסבול את הרעב, ורק אחר כך, לאחר שיעבור הזמן המרבי שאיננו יכול יותר לקיים את שבועתו, יאכל או ישן, ואז ילקה משום שבועת שב, אלא מלכין אותו מיד משום שנשבע שבועת שב, שרי מלכתחילה זו שבועת שב משום שלא ניתן לקיימה, ולפיכך ישן ויוכל בכל עת שירצה משעה שנשבע, שאין השבועה חל הכלל בדבר שאי אפשר לקיימו. הלכה חפה לאף, נשבע שראה גמל פורח באוויר, דיינו אף באוויר, אמרו לו, איך נשבעת על השב? דמכיוון שנשבע על דבר שלא יכול להיות, הרי זה כנשבע על האיש שהוא אישה, ועל שי שהוא זהב וכדומה שהיא שבועת שב. ואמר, אוף גדול ראיתי הפורח באוויר, ומרוב גודלו קראתיו גמל, וכך היה בדעתי בשעה שנשבעתי, שלא התכוונתי שגמל ממש פרח באוויר, הרי אין זה מה שאומר כלום, שאין מתייחסים למה שמפרש את שבועתו, כיוון שאין כל אדם קורין גמל, אלא לגמל, ולא לאוף גדול, ובטלה דעתו אצל כל אדם, שאין דעתו נחשבת בפירוש שבועתו, אלא דעתו מתפרשת כהבנת שאר בני האדם במילת גמל, ולפיכך לוקה משום שבועת שב, וכן כל כיוצא בזה, כדוגמה המובאת בגמרה, שנשבע שראה נחש כקורת בית הבד. דאף אם יסביר שלא נתכוון ממש לקורת בית הבד, הרי בטלה דעתו אצל כל אדם. הלכה חף בית, דבר ידוע, מפורסם וברור אצל החכמים בעלי שכל ומדע, שהשמש גדולה מן הארץ 170 פעמים, אם נשבע אחד מן שאר העם, שאיננו מהחכמים הגדולים, שהשמש גדולה מן הארץ אינו לוקה משום שבועת שב, כאדם שנשבע על האבן שהיא אבן, שאף על פי שהדבר כן הוא כפי שאמר, אין דבר זה שהשמש גדולה מן הארץ גלוי וידוע לכל שאר העם, אלא לגדולי החכמים בלבד, ואינו חייב. חייב, אלא אם נשבע על דבר שגלוי וידוע לפחות לשלושה בני אדם משאר העם, שאז נחשב הדבר כגלוי ידוע ומפורסם לכל, וכגון שנשבע על איש שהוא איש, ועל אבן שהוא אבן. וכן אם נשבע שהשמש קטנה מן הארץ, אינו לוקה משום שבועת שווא, ואף על פי שאין הדבר כן, אלא השמש גדולה מן הארץ, מפני שאין דבר זה ידוע לכל אדם, ואינו כמי שנשבע על האיש שהוא אישה, שלוקה משום שבועת שווא, שהרי לא נשבע אותו אדם, אלא על ראיית עיניו, שהרי הוא רואה אותה את השמש קטנה בראיית עיניו מכדור הארץ, וכן כל כיוצא בזה, הנשבע על נתונים מסוימים מדברי חשבון תקופות ומזלות, חישוב מסלולי ההקפה של הכוכבים את כדור הארץ וחישוב מקום המזלות בגלגלים וגימטריאות, חוכמת ההנדסה, גיאומטריה וכיוצא בהן מדברי חוכמה שאין עיקרים וידועים אלא לאנשים אחדים, שבאים נשבע שלא כפי האמת אין זו שבועת שווא, משום שאין הדבר גלוי וידוע לכולם. וכאן מסתיים הפרק החמישי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.